קרה לי כבר עם מעצבים ג'וניורים שהייתי צריך ללכת ולמזוף במנהל שלהם, להגיד, הוא עושה כל מה שאני אומר. אז לא לעשות כל מה שאני אומר. כלומר, אני מטפה מהמעצב לתת לי קונטרה חזקה.
Press the radio button.
ברוכים הבאים לפרק משותף של ניהול מוצר גיסת הבמאי, יחד עם רדיו בטן. שלום אייר.
אהלן בני.
ושלום לאורחת, או אולי בעצם אנחנו מתארחים אצלה, נראה איך זה יהיה. יהודית אשר, מה שלומך?
היי, מעולה. כרגע כן. אנחנו כולנו מתארחים בזום, אז...
כן, עוד פרק של הקלטה מרחוק. היום אנחנו בעצם הולכים לדבר על עבודה של מנהלי מוצר, עם מעצבי מוצר, ויש את הפודקאסט שלנו על ניהול מוצר, וליהודית יש פודקאסט של מעצבים שנקרא רדיו בטן, אז זה ממש נחמד לעשות פרק משותף. אנחנו ניתן ליהודית להציג את עצמה, לטובת אולי שנייה לפני, לטובת המאזינים של יהודית, אז מילה עליי ועל יער, יער.
וואו, פעם לא הצגת עצמי, אז אני יער זילברמן, אני עם בני בפרודקט של ניהול מוצר, אני בתפקיד של פרודקט לידר בחברה בשם דטרי, סטארט-אפ, כלים מפתחים, וזה ככה שנקל עליי.
כן, ואני בני, יש לנו את הפודקאסט של ניהול מוצר גרסת הבמה, יש לי גם בלוג, Ask Benny, אני היום סמנכ"ל מוצרים בפרספשן פוינט, והמון המון שנים בניהול מוצר, ויאללה, איזה כיף. יהודית?
יאללה, מגניב, אז כן, אני אציג גם את עצמי, אז אני יהודית, ואני היום מובלת כפרודקט דיזיין במייקרוסופט, לפני כן הייתי ליד UX בחברת בגירה, ויש לי את הפודקאסט רדיו בטן, שהוא היום המוביל... והראשון בארץ על עיצוב חוויית משתמש, פרודקט דיזיין, וכן, זה נראה לי סופר מעניין שנדבר יחד עם החברים שלנו ליום-יום לעבודה, וקצת אולי נעלה כל מיני שאלות שאנחנו לא תמיד מדברים עליהן ביום-יום שלנו.
אז יאללה, הצגנו את עצמנו. לפני שאנחנו ככה נכנסים ליחסים של מנהלי מוצר ומעצבי מוצר, בואו אולי נגדיר יותר טוב מה התפקיד של מנהל מוצר, מה התפקיד של מעצב מוצר.
שאלה טובה. אז האמת שאני יצטט כאן איזה חבר עודד בבייב שהוא VP Design, והוא ממש חקר את הנושא הזה של מנהלי מוצר, מעצבי מוצר וכל מה שקורה באמצע. אז לא הייתה כזאת הגדרה שדי התחברתי אליה, שהוא אומר באיזשהו מקום מעצבים די חושבים, כאילו מנהלי מוצר מגדירים את המה, ו... והמעצבי מוצר הולכים ומגדירים יותר את האיך, איך בפועל אני אעשה את זה. אם אני אתן איזושהי דוגמה, אז המנהל המוצר יגדיר, אוקיי, אנחנו צריכים עכשיו לעלות 100 אנשים לתוך בניין. ואז יגיע המעצב מוצר ויגדיר, אוקיי, אז איך, איך, איך נעלה אותם? נעלה אותם דרך סולם, דרך מעלית, נבנה מעלית מיוחדת, תוך כמה זמן צריך, צריך לעלות אותם. זה אולי ככה ממש מלמעלה.
אז זה נקודה מעניינת, כי באמת בניהול מוצר קלאסי, שאני פחות מתחבר אליו, באמת אומרים, מנהל מוצר מגדיר את המה, הפיתוח, המעצבים מגדירים את האיך, זה באמת נכון, זה חלוקה נכונה. ודווקא במקום, ואולי בגלל זה הפרק שלנו מאוד מאוד חשוב, דווקא במקום של ה-user experience, של חוויית המשתמש, שמה זה ממש קרוב למה שהלקוח עושה, זה מאוד קשה שמנהל המוצר יתנתק לחלוטין מהאיך שמה. זה לא מחזיק מים בדרך כלל, אבל זה לדעתי מה שאנחנו נדבר בפרק המון, אבל מ-20 אלף רגל, אני חושב שזה הגדרה טובה, ובלי להיכנס, היות ויש פה שני פודקאסטים על ניהול מוצר ועל מעצב, אז מי שרוצה לצלול יותר לכל אחד מהתפקידים, מוזמן להקשיב לכל הפרקים הקודמים של כל אחד מהפודקאסטים, אנחנו לא נצלול להגדרות. כן חשוב לי, כשאנחנו מדברים מעצב מוצר, וזה כן הייתי רוצה לחדד, שאנחנו מדברים על UX, אנחנו מדברים על UI, כלומר כל מגוון התפקידים, ואולי תכף נגלוש למה ההבדל ביניהם, עלתה בקבוצה שאלה גם של, אם אנחנו גם מדברים על מיקרו-קופי, אז אני חושב שפחות, למרות שסביר להניח שהרבה מהדברים שנדבר יכולים להיות מוסלחים גם לשם. אז אולי באמת יהודית, בוא נדבר על... כל התפקידים האלה השונים, מעצב, UX, UI, למה תפקידים שונים, מה היתרונות, מה החסרונות, יש שם המון המון לפתוח.
כן, האמת שממש הרבה. אני חושבת שגם אולי תהיה נקודה שאתם כמנהלי מוצר תתחברו אליה, זה שהיום מעצבי מוצר זה גם קצת מקצוע פרוץ. כל אחד די מהר יכול להגדיר את עצמו כמעצב מוצר, ואין איזשהו מדד, או אתה צריך לעשות איזשהו תואר מסוים בשביל שיהיה לך את החותמת של, של מעצב מוצר. ויש הרבה מאוד תפקידים, וההבדל בין תפקיד של מעצב אחד, תפקיד של מעצב אחר, הוא הבדל מאוד מאוד משמעותי, כי זה יכול להיות מעצב שמגיע רק בחשיבה של ויז'ואל, ומביא יותר את הצעד של ה-UI, אני בכלל אדבר על מעצבים שהם נגיד ברנדינג או מרקטינג, שזה עוד תחום אחר לגמרי בעיצוב, שדווקא אני חושבת שיש הרבה מנהלי מוצר שגם עובדים עם הסוג של המעצבי ברנדינג ומרקטינג, ויש את המעצבים שהם באמת מעצבי UI, אני כזה ינסה להגדיר את ההגדרות שמה שרובנו מכירים, אז מעצב UI הוא זה שיקח את הממשק ויהפוך אותו ליפה, יותר אינטואיטיבי, אולי יוסיף איזה שהם גיפים או אפקטים, ויותר יתמקד בחלק הוויזואלי, ויש את המעצבי חוויית משתמש, שהם מעצבי UX, שהם לא בהכרח יביאו איתם את ה-UI, אלא הם יותר יתמקדו בחוויית המשתמש, ב-user testing, אולי גם קצת ב-research סביב זה, והם לא תמיד יודעים לעצב, ויש את המקצוע העתיד, אני קוראת לו שזה המעצבי מוצר, ה-product designers, שלשם, בכל הסקרים אפשר לראות שלשם יותר ויותר מעצבים נוטים, והוא הולך ויותר ויותר מתפתח, כי בעצם ה-product designers מביאים את הגם וגם, הם מביאים גם את ה-UI, את החלק הוויזואלי, וגם את החלק של ה-UX, של האפיון והחוויית משתמש, ויש מהם פחות, הייתי אומרת,
כן, את יודעת, מעניין לשאול אם זה, איך זה בין סטארט-אפ לקורפורט, כלומר, האם זה טרנד שהוא, יצא לי לעבוד גם וגם, ולפעמים זה מתחלק לא רק, כאילו יש מעצב, ויש user experience, ויש user research, ויש interaction flow, כלומר, אם לוקחים את זה לנפח את זה עד הסוף, אפשר לשים שם 10 תפקידים וזה עדיין יעבוד. אני ממש ממש אוהב לעבוד, במיוחד כי אני בסטארט-אפים עם בן אדם אחד, יש, אני לא אומר שהם חסכונות, לפעמים מתפספסים דברים, אבל כשאני מסתכל על התמונה הכללית, זה זורם הרבה יותר טוב. אם יש בן אדם שיודע לעשות UX ועושה גם UI טוב.
וגם ברנדינג נגיד. אז האמת שאני, אולי אני אזכיר איזשהו פרק שקלטתי עם ליאור פרנקל, שהוא דיבר שם על, קצת על משבר הקורונה, שבעצם יגרום למעצבים, שמחייב את המעצבים לאסוף לעצמם יותר ויותר סקילס, כי אני חושבת שזה לא רק מעצבים, זה כל תפקיד עכשיו שקורה, שכל תפקיד, גם אם זה מפתח, אנחנו צריכים לפתח לעצמם יותר ויותר יכולות, כי באמת מהסיבה שאתה מציג, אתה אומר, אני מעדיף לעבוד עם מעצב שיודע לעשות גם וגם וגם, ולדעת לעשות גם וגם וגם וגם, אתה צריך להתמחות בזה, זה לא כל אחד, זה כל תפקיד, אפשר ללמוד אותו הרבה הרבה מאוד זמן, אבל בסופו של דבר, החברות הפרודקט היום מחפשות את המעצבים שיודעים את הגם וגם וגם, ובמיוחד אם זה סטארט-אפ, אז הם כן רוצים לפעמים שהם יעשו נגיד ברנדינג או מרקטינג, ואני יכולה להגיד גם שאפילו עכשיו כשאני עובדת במייקרוסופט, אז אני עושה מצד אחד ריסרצ' לגמרי, כאילו ריסרצ' מאוד גם טכנולוגי, וחוקרת, עובדת גם צמוד עם מפתחים, ומצד שני פתאום אני עושה איזה פרויקט ברנדינג, אז זה די קיצוני, כאילו, הדברים שאני עובדת עליהם, מבחינת הסקילס שאני צריכה לפתח לעצמי. או פתאום בכלל ללמוד עולם של צ'טבוטים, שזה מה שעבדתי עליה, שאני עובדת עליו עכשיו. אז כן, אולי אנחנו כזה מצפים איתנו להיות הכל. יש הרבה מעצבים שמתמרמרים על זה, ובצדק, כי זה קשה, זה קשוח, כאילו, שמגיעים לרעיון ורוצים שבעצם תביא את הכל, את כל מה שהסטארט-אפ כרגע צריך. אז אפשר לדבר על זה הרבה, לא יודעת אם זה מוצדק, לא מוצדק, מעניין, כאילו, מעניין מה אתם חושבים על זה.
אני דווקא יש לי דעה לא פופולרית לגבי העניין הזה, וזה שזה מאוד מקביל לתופעה הזאת של מפתח פול סטאק, שמבקשים ממנו גם לדעת פרונט, גם לדעת בק, גם לדעת דאב-אופס, גם לדעת הכל, ובגדול מי שמגדיר את עצמו פול סטאק, הוא משקר לעצמו, זה אתה יודע משהו אחד, ואתה מכיר דברים אחרים, אני גם חושב שזה אותו דבר ככה, אתה באמת יכול שיהיה לך בן אדם שיש לו את ההבנה הבסיסית של כל שאר המקצועות, ואת ה-best practices, אבל אם אתה באמת צריך לקבל, אין לך באמת אפשרות לקבל מישהו שהוא מומחה ותותח בכל הדברים האלו, כנראה שאותם מחפש חד קרן כלשהו יהיה לך מאוד מאוד קשה למצוא. בדרך כלל אנשים יש איזושהי התמחות מסוימת, ויש להם ידע לגבי שאר הדברים. וזה פשוט איפה הטרייד-אוף. יכול להיות שאני בתור סטארט-אפ עכשיו הרבה יותר קריטי לי מרקטינג, כי המוצר שלי הוא לא צריך להיות כל כך ויזואלי, אז אני אקח מישהו שהוא הרבה יותר תותח במרקטינג, אבל הוא יודע על הדרך גם לעשות שזה יהיה יפה. הרי זה לעשות שיהיה יפה, זה לא כזה קשה, לעשות שזה יהיה יפה ונכון זה יותר קשה. אז זה לגבי זה. מה אני חושב שהיתרון הכי גדול זה כמו שבן יציין, זה שאם יש בן אדם אחד שמתעסקים איתו, זה פחות קלאשים, כמו שאנחנו עוד מעט כבר נרד לעומק של איפה זה מתפתח.
אבל אני חושב, יאר, אתה יודע, התקרת פול סטק, וזה זה, זה פרק אחר לגמרי שאולי צריך לעשות, אבל יש הבדל, וזה בדיוק הנקודה. יש פול סטק שהם באמת טובים גם פה וגם פה, נכון, אולי הם לא המעצבי פרונט-אנד הכי טובים, כאילו, המפתחי פרונט-אנד הכי טובים, אבל הם מספיק טובים, ואתה יכול להשתמש בהם הרבה פעמים לעשות גם פרונט-אנד, אוקיי? ויש כאלה שכמו שאתה אומר, יודעים קצת, אוקיי, שזה מקום אחר. אז גם במעצבים זה, זה, זה אותו דבר. כלומר, אני לא מדבר על האיש UX שיודע קצת לעשות עיצוב. זה כמו להגיד שאני יודע לעשות קצת וויירפריים. כן, ואני יודע. אבל לא הייתי לוקח את עצמי בתור UX אף פעם. כי יש יותר טובים ממני. אני מדבר על אלה, ויש לא מעט, יש לא מעט. הם בדרך כלל מגיעים לא מהעיצוב, הם בדרך כלל מגיעים מה-UX, למרות שיש גם חריגים הפוכים, אוקיי? שהם חזקים ב-user experience, וגם יודעים עיצוב טוב. אוקיי? אתה יודע, כאילו, יש כאלה.
דווקא תרשה לי לתקן אותך, אני חושבת שרובם, הפרודקט דיזיינרס, רובם מגיעים דווקא מעיצוב, ועברו איזושהי הכשרה על, 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 על חוויית משתמש ו-user experience, בגלל שללמוד עיצוב, זה לוקח הרבה מאוד זמן. זה דברים מאוד פשוטים של, לכן זה גם, אמרת שזה פשוט לעשות יפה, זה לא פשוט לעשות יפה, זה ממש מורכב, לשים טיפוגרפיה נכונה, ולשלב את הצבעים נכון, זה עבודה, זאת התמחות, אנשים לומדים את זה 4 שנים.
ברור.
וכבודה ממקומה מונח, אני חושבת שפשוט יש את הדרישה של התעשייה, ויש על זה גם הרבה ויכוחים בעולמות הדיזיין, אבל בסופו של דבר, מה שאני אומרת זה, עזבו מה אני חושבת שטוב, או נגיד יאר, הזכרת את זה שאתה חושב של הסטארט-אפ שלך, היית כן מפריד, ואני לגמרי מסכימה עם הגישה שלך. בסוף יש את דרישת השוק, וכשמעצבים מגיעים לחפש עבודה, אז רוב הדרישות היום, רוב החברות היום, בעיקר החברות הגדולות, זה אני יכולה להגיד בוודאות נגיד, מייקרוסופט, גוגל, פייסבוק, הם מגייסים פרודקט דיזיינרס, כאלה שיודעים לעשות גם וגם וגם. וכן, זה באמת דרישות קצת יותר מדי.
שלא תבין אותי לא נכון, אני דווקא כן בעד בן אדם אחד, ובאמת זה צריך להיות בן אדם אחד, פשוט אומר שצריך להיות איזשהו תיאום ציפיות, שלא יחפשו שזה מישהו שהוא תותח בהכל. הוא כנראה יהיה תותח במשהו אחד, והוא יהיה בסדר גמור בדברים אחרים.
נכון.
זה הדגש.
כן.
תראו, התפקיד שלנו פה בפודקאסט, זה גם, אתה יודע, גם מצד אחד לתלן טרנדים, גם להגיד מה אנחנו חושבים שנכון. ואם ניקח לאקסטרים, אז יש גם חברות שהופכות את מעצב, שהוא גם מעצב וגם יועיד גם למנהל מוצר, גם את זה ראיתי, וזה לדעתי למשל ממש ממש לא נכון, ואפשר לעשות על זה פרק שלם, על למה זה לא נכון, ואיפה, בלי קשר לכישורים, איפה מישהו שהוא מעצב, לא אמור להתעסק בניהול מוצר, כי יש שם כל כך הרבה נישות אחרות, שלא קשורות ל-user experience, ואז הוא סביר להניח שהם יוזנחו, ואתה צריך מישהו שמסתכל, ולא מתעדף user experience, אלא מתעדף כל הנישות של המוצר. אז גם ביטוב, אתה יודע, לוקח מישהו שהוא משותף, אני מאוד בעד הטרנד הזה, אבל ברור שיש לו חסרונות, זה לא שהוא נטול חסרונות. אם הייתי עובד בחברה גדולה שאפשר לגייס כמה שרוצים, אוקיי? אז הייתי אומר, אני רוצה אחד שיעשה רק user research, כי זה מקצוע, ואחד שיעשה רק wireframe, ואחד שיעשה רק עיצוב. למרות שעוד פעם, ספציפית, בקטע רק של העיצוב והwireframe, אני ממש ממש רואה יתרונות בתהליכים, כאילו זה לא רק... זה לא רק אופטימיזציה, יש דברים שעובדים יותר טוב, כשיש מישהו שיודע לעשות את זה ביחד.
אני כן רוצה אולי קצת לדבר למנהלי מוצר שמגייסים, כי אני חושבת שכן חשוב להבין שאם אולי מדובר בסטארט-אפ נגיד, שאין לו עכשיו את היכולת לשלם את המשכורת הכי גבוהה, או באמת לתת איזה שם, לתת איזה ערך מאוד, אז מאוד מיוחד המעצבים, אז אני חושבת שאולי באמת שווה לדבר על זה שקשה למצוא באמת פרודקט דיזיינרס שיודעים לעשות גם וגם 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 והם באמת טובים. כלומר, לפעמים יהיה מאוד מאוד נכון לחברות כמו סטודיו, ולכן אנחנו עדיין רואים את ההפרדות בהרבה מקומות, להפריד, כן, כי אתה תשלם קצת פחות לכל אחד, ותקבל בסך הכל תקבל את התמורה שהיא תהיה יותר טובה, אז באמת, אמנם יש טרנד, טרנד תעשייתי שכל החברות הולכות אליו, אבל אולי שווה למנהלי מוצר שנייה אחת לעצור ולחשוב האם זה נכון לנו, למקום שאנחנו נמצאים בו כרגע. יש מעצבים שהם סופר סופר מוכשרים, והם מתפספסים רק בגלל שבאמת הם לא מביאים את הגם וגם, או מישהו שהוא ממש טוב ביוזר אקספיריאנס, ויכול להיות שהסטארט-אפ שלכם עכשיו בדיוק תקוע על משהו שקשור בכלל לחוויית משתמש, ותחפשו את הפרודקט דיזיינר, שהוא טוב, אבל אולי הוא יגיע, הוא טוב בהכל, ולכן הוא לא יהיה מושלם בדיוק בבעיה שאותה אתם מנסים לפתור.
אז היות כבר פתחת את הנושא של ההיירינג, אז בואי נדבר על המוקש הראשון במערכת היחסים הזאת של פרודקט ומעצב, של הרבה פעמים מה שקורה זה שבאמת צריך להביא מעצב, מי שמראיין אותו זה פרודקט.
כן, שזה נורא.
זה קצת מצחיק, כאילו מה הכלים שיש לפרודקט לעשות את זה, אז בואי תתני מהזווית שלך איך זה כן אמור לראות נכון, או איך באמת כן אפשר למנף את זה ולעשות את זה בצורה שהיא טובה לארגון.
אז האמת שאותי נגיד במייקרוסופט רינה מנהלת מוצר ומעצב מוצר, וזה היה מעולה. אני חושבת שכשהם מגיעים יחד ובאמת יכולים כל אחד להביא את הצד שהוא מחפש במועמד, וזה היה בצורה של whiteboard exercise כזה, אז אני מאוד מאמינה בזה. אפשר גם לחלק, כלומר לעשות רעיון אחד עם המעצב ורעיון אחד עם המנהל מוצר. הבעיה מתחילה, וזה מה שהזכרת, כשיש רק מנהל מוצר בחברה. ואז המנהל מוצר מנסה לבחון את המעצב בתחומים שהוא לא מכיר, ואני אחזיר אליך שם, אני אשאל אותך, איך אתה מגייס מתכנת, איך אתה בוחן אותו אם אין לך רקע בפיתוח?
אני לא זה שמגייס את המתכנת, זו התשובה הפשוטה.
כן, אתה אגב יש לך רקע בתכנות, זה לא חוכמה. אז אני אגיד איך, ואתה יודע, ובאמת זה היה דיון סוער בקבוצה של יהודית על השאלה הזאת.
כן, אני באמת מזמינה את כולם להצטרף ולקרוא שם את זה. גם אני רק אגיד שבני התנסה עלינו, ואנחנו נסגור חשבון בני.
חס וחלילה, אני לא מתנסה, אבל אני אגיד איך אני... יש לי הרבה שנים של עבודה עם מעצבי מוצר בכל הקונסטלציות. אז את החלק של ה... ואני גם יודע איך נראה UI טוב, איך נראה UI לא טוב, אז אני די יודע לשפוט עבודות, ועדיין, אז את כל החלק של האינטראקציה, שתכף נדבר על האינטראקציה בין מנהל המוצר למעצב, בין מעצב למעצב, את כל אלה אני יכול לבחון די בקלות ברעיון, את כל הקטע של האם זה עבודה טובה או עבודה גרועה, אני גם יכול לשפוט. איפה שאני בדרך כלל צריך עזרה, ואז אם אין לי אף אחד בחברה שהוא בא מעיצוב, אז אני פשוט יבקש מחברים, זה לשפוט את הפיקסל פרפקט, אוקיי? את אותו, האם העבודה שלו, האם לוגוש בעיניי שתי גרסאות שלו נראות אותו דבר? טוב או לא טוב, כן? כאילו, זה משהו שרק מעצבים יודעים לראות, אז אני נעזרים בחברים, יש ברוך השם הרבה שנים, אז יש לי מספיק חברים שאני יכול לעזר בהם.
נגעת בדיוק בנקודה, ואני שמחה שאלת את כל הנקודות, כי באמת כל מה שאתה אומר, באמת מנהל מוצר, אינטליגנט, יכול לבחון מעצב, אין לי מזה שום בעיה. הבעיה היחידה זה השתי הלוגויים, שאני כנראה אסתכל על שניהם, ועל אחד אני אזדעזע עמוקות, ועל השני אני אגיד וואו, מושלם, ואתה תראה את שניהם ותגיד... אוקיי, אז כן, בדיוק שם הנקודה, וחשוב שלא נזלזל בפיקסלים, כי בסוף, כשיש, אני כן אביא איזושהי מערכת אחת למנהל מוצר או מנהלת מוצר, ואני אגיד להם, תסתכלו על זה שנייה ותסתכלו על מערכת אחרת, ותגידו לי, זה נראה יותר טוב, ואני אשאל אתכם, למה? אתם לא תדעו להגיד לי למה, ואתם תגידו, זה נראה יותר טוב. וזה בדיוק הנקודה, כי זה הפיקסל ועוד פיקסל ועוד פיקסל ועוד טיפוגרפיה ושילוב של צבעים וריווחים של 8 פיקסלים או של 4 פיקסלים, זה מה שבסופו של דבר גרם למערכת הזאת להיראות, או לאתר להיראות אחרת. אז כמנהלי מוצר אל תזלזלו, ואני לגמרי ממליצה להתייעץ עם מעצבים, גם זה לא לוקח מהם הרבה זמן, תשלחו להם... הם מהר מאוד יגידו לכם מי יותר טוב, זה ממש קל לנו לזהות את החלק העיצובי. החלק שיותר קשה לבחון זה באמת החוויית משתמש.
אבל את יודעת מה הבעיה? שאתה נגיד מראיין, זה קורה, אתה מראיין מישהו והוא ממש מותחן ונחל, אתה אומר איזה כיף ללכת לעבוד, ואז אתה שולח לחבר המעצב והוא אומר לך שלא תעז לגעת בזה. זה מבאס.
כן.
כן, הפונטים הם לא באותה שפה עיצובית למשל בני.
כן, בדיוק כזה. לא, אבל זה חשוב, אנחנו רוצים אנשים מקצועיים.
ברור, ברור. אבל בנקודה הזאת, אז בואו קצת יותר ניצול באמת למערכת יחסים של מעצב, מנהל מוצר אחרי שכבר עשו לו את ההיירינג, אז אמרת ציינת שלמשל צריכים במייקרוסופט, המעצב הוא מקביל למנהל מוצר.
נכון.
את יכולה קצת לפרט על זה, למה זה? ככה באמת?
כן, אני רק רוצה כן להגיד עוד מילה על הקטע של הגיוס. קצת לשתף בכאב שיש לי הרבה מעצבים בתהליכי גיוס. אני מעלה את זה הרבה בפודקאסט, כי אני חושבת שקצת נעשה עוול למעצבים, שבאמת הם מגיעים ונותנים להם, נגיד, מגיעים, מראיינים אותם ושולחים אותם הביתה עם איזה עבודת בית של שבוע, כשיש עוד הרבה הרבה סימני שאלה סביב זה. או מגיע מנהל מוצר ומתחיל לדבר איתם בעולם ומושגים ומונחים של מנהל מוצר, של KPIs והרבה מאוד עולמות שמעצבים לא בהכרח חייבים להיות טובים בזה. יכול להיות שהם ילמדו את זה. כלומר, אותי נגיד זה מאוד מסקרן, אז אני נכנסת לזה ומשתדלת לעבוד כמה שיותר צמוד עם הפרודקט, אבל זה פחות הייתי מודדת את זה בתור התחלה בתהליך גיוס.
יש פה תהליך שאני רוצה לגעת, נגעת, לא ניכנס לעבודות בית, עשינו על זה פרק שלם, את בטח גם עשית על זה, יש לנו כאילו אישו בכל המקצועות, בסדר? של מה זה עבודת בית, האם זה תורם, לא תורם. אני דווקא רוצה להגיד, לדבר על ה-KPI, יש טרנד בתעשייה שהוא בעיניי טרנד טוב, בסדר? אני לא מצפה ממעצב להיות מנהל מוצר, אבל בגדול, אני מצפה מכל המפתחים, כל המעצבים, כל האנשים, אוקיי, להיות יותר אוריינטד ללקוחות ולביזנס. אז כשאני מדבר על KPI, כן, הוא צריך, כלומר, המעצב צריך לדעת על מה אני הולך למדוד.
אני מסכימה איתך, KPI זה לא, כי אחד הדברים גם שאנחנו מדברות על זה הרבה פודקאסט, זה על האימפקט. כאילו, אוקיי, את מגיעה עכשיו, אם אני מגיעה עכשיו לרעיון, אני חייבת להציג את מה האימפקט שהשארתי במקום שלי, מה העבודה שלי, איך העבודה שלי שירתה את המוצר, את היעדים של המנהל מוצר, ואיך אני בעצם נכנסת כאן לכל השרשרת של הביזנס. אז אני לגמרי, שנייה, מוכה על מה שאמרתי, זה לא קרה לי, אני צריכה להיזכר מדוגמאות שמעצבים שיתפו אותי, על שאלות שמנהלי מוצר שאלו, שהם פשוט היו פחות רלוונטיים לתפקיד ולמטרה. אז אולי במילה אחת אני אסכן את זה, פשוט תנסו להיות כמה שיותר אמפתיים, וכן, אם אתם מתלבטים, אז אולי אל תשלחו מבחן בית, אם אתם גם ככה מתלבטים על המרואיין, ואם אתם מתלבטים על נקודה מסוימת, אז אולי תתאימו את המבחן, שקורית, ואגב, גם העצבים שמגייצים מעצבים חוטים בזה, אז אני פשוט כזה מנסה תמיד לפנות לכולם. אבל עכשיו אנחנו אולי נענה, יאר, אני אחזור עליך עם השאלה.
שנייה, אני רוצה לסגור את הנקודה, כי נגעת בנקודות חשובות. זה נכון לכל דבר, מעצבים, מנהלי מותר, הרבה מהשאלות ברעיונות, לא תמיד מה שאתה מקבל תשובה, זה מה שאתה מחפש, כלומר, אתה יכול לשאול על ביזנס או על KPI, אתה רוצה לראות את התשובה, זה לא אומר, אתה לא מצפה שהוא יענה כמו מנהל מוצר. אתה חש, אז זה בסדר. נקודה מעניינת, ועוד פעם, אם נחזור למה מעצבי מוצר ומנהלי מוצר הם שונים, ובחברות שהם לא, נגיד, במיוחד נגיד, אני בחברת סייבר, וזה חברות שהם לא user experience driven, אוקיי? כי מה לעשות, המוצר הוא לא תמיד, כמה שאנחנו רוצים user experience הכי טוב, זה לא עובד כמה שהלקוחות קונים, אז זה המקום הכי מאתגר למעצב מוצר, וזה למה הוא לא יכול להיות מנהל מוצר בפעמים, כי הוא רוצה עיצוב הכי טוב, אבל לא תמיד זה הדבר הכי חשוב, אז הוא גם צריך לזכור את זה ולראות איפה הוא נופל.
חכה שתעשה כלים למפתחים בעיני, אז תראה מה זה עיצוב מוצר.
כן, ברור, אצלך זה יותר קשה, אז יאללה, בוא נחזור לשאלה, למה היחסים מורכבים, למה זה כל כך קשה? איזה אמוציות זה מוציא?
שנייה, יער, היה לך נראה לי שאלה ממש מדויקת, שאלת על מייקרוסופט, נכון?
כן, כן. אז במייקרוסופט למשל סיפרת לנו שמה שקורה זה שהמנהל מוצר הוא במקביל למעצב מוצר. אז בואי רגע נדבר על למה זה ככה.
אוקיי, אז אני חושבת שכל אחד מביא את ה... אז ברמת המייקרוסופט אני לא יענה ברמת הסאטיה נדלה, כאילו מי יגדיר את זה, כי בוא, אני בסך הכל שם חלק. אני כן יכולה לדבר עקרונית על למה זה קורה, ולמה יותר ויותר קורפורייטס וחברות גדולות הולכות לכיוון של המעצב הוא מגביל הפרודקט, ולא יושב תחת הפרודקט, וגם אני הייתי בחברה שהייתי תחת הפרודקט, וחברה שעכשיו אני מגבילה, ואני חושבת שיש יתרונות ללהיות מגבילה לפרודקט, ולמה? כי פשוט כל אחד מביא את החוזקות שלו. המנהל מוצר, יש לו את המטרה של המוצר, הוא רואה כל הזמן מול העיניים, ויש לו את ה... הוא מכוון את המוצר למקום הנכון, ולגמרי יש לו את התפקיד שלו, ולגמרי הוא יודע לעשות את התפקיד שלו בצורה הטובה ביותר, ויש לו מייצב מוצר שמביא מאוד את המקום של ה-user experience, של החוויית משתמש, של הדיזיין, של איך זה יעזור למשתמשים שלנו להתחבר יותר למוצר. ולכן לפעמים יכול להיות שהמטרות שלהם התנגשו, ואם בסופו של דבר הדיזיין יהיה תחת הפרודקט, אז תמיד בסוף הפרודקט יקבל את ההחלטה, ובאיזשהו מקום לדיזיין יהיה פחות את היכולת להביע דעה. מה שבסופו של דבר יכול לגרום למוצרים שיהיו פחות טובים. כן, אני כן רוצה להגיד שבסוף בסוף, ברוב המקרים המילה האחרונה תהיה של המנהלי מוצר, כי פשוט הם באמת מבינים את המוצר, ובסוף כולנו מכווני מוצר ומכווני KPIs, ורוצים שהמוצר יצליח, והכי נכון זה לעבוד מאוד, מאוד צמוד יחד, ובתור מעצבים להכיר באמת את המטרות שבהם אנחנו עומדים, אבל לא בצורה של מעצב שהוא תחת הפרודקט.
וואי, נגעת בכל כך הרבה נקודות. אני חושב שברור שעדיף שמעצב יהיה תחת מעצב, אוקיי? אבל דווקא לא מהמקום שאמר, כמו שמפתח. כלומר, כי אחד הבעיות שאם אני מגייס מעצבים, אז אין לי שום יכולת לדאוג להכשרה שלהם, אוקיי? כלומר, ברור שאני מעדיף שישב תחת איזה VP Design או וכולי, שמסתכל גם על התמונה הרחבה של... איך אני מקדם את המעצב הזה מבחינה מקצועית, אוקיי? זה משהו שאני לא יודע לתת לו, ולכן זה פחות טוב שהוא יישב בתי. דווקא בעבודה היומיומית, ועוד פעם נכון, לא כל מנהלי המוצר יודעים לעשות את זה, אבל אני חושב שזה לא משנה. כלומר, אם אתה מגייס מישהו מקצועי, אוקיי? אתה צריך לדעת לתת לו את המקום. אוקיי? זה לא משנה אם הוא תחתיך, מעליך, לפניך, מאחוריך. וזה לומדים עם השנים, לומדים עם השנים להוריד את האגו, ולתת. זה נכון שלמנהל המוצר, דרך אגב, לא משנה, יש את המילה האחרונה, אבל אם הוא משתמש ביותר מדי, אז הוא חוטא לעבודה שלו. כלומר, הוא צריך לדעת מתי, זה נכון גם מפתחים, הוא צריך לדעת מתי הוא אומר את הדעה שלו, אבל מקבל את הדעה של המעצב, גם אם הוא שונא אותה, ומתי הוא עושה וטו, כי המעצב באמת עושה טעות קריטית. זה משהו שלומדים השנים, צריך ללמוד, צריך לתת. אפשר אולי לגעת גם בנקודה הזאת ש... חברות שנותנות למנהלי מוצר לעשות וואייפריים, כן? וזה ויכוח, הייתי בסדנה של מרטי קאגן, והוא ממש, באו אנשים, לא נציין חברה, ודיברו, ואומר להם, תגידו לי, כאילו, יש מעצב טוב שרוצה לעבוד אצלכם? כאילו, המנהל מוצר עושה וואייפריים, למה שהם יבואו לעבוד? מה נשאר להם?
נכון, לגמרי. מעצב UI.
כן. אבל כל אחד צריך, זה לא משנה אם אני יודע, לא פעם, אני אומר, אני חושב שאתה... לכבד את המקום המקצועי של כל אחד, ואני ממש משתדל, גם אם אני מסוגל, נגיד, כשאני חושב על משהו, פיצ'ר, תמיד יש לי וואי-פיי בראש, זה לא משנה. כי זה כבר אחרי שנים, זה בלתי נמנע. ואני ממש מחזיק את עצמי, ולא מצייר אותו, ולא נותן למעצב, או אם אני מצייר אותו בצד, אני לא נותן לו, כדי לא להגביל. לא לשים מסגרת, כי יכול להיות שיבוא עם משהו הרבה הרבה יותר טוב.
אני חושבת שהלוואי שכל המנהלי מוצר באמת היו ככה, גם אם אין להם עבודה, הם ישמרו את הווייר פריימס למעצבים, זה לצערי לא קורה בכל החברות. וכן, נכון, יש כאן, אנחנו קצת חוזרים להתחלה של השיחה, של בעצם מה התפקיד של כל אחד. ווייר פריימס, כן, זה התפקיד של המעצב מוצר. וזה באמת מגביל, ברגע שמישהו מגיע אליי כבר עם משהו מוכן, אני אוטומטית היצירתיות שלי קצת נכבדת, אני מנסה להכניס את הרעיונות שלי לתוך איזשהו טמפלט שאני כבר רואה מול העיניים שלי.
אז בואו נתעכב רגע על הנקודה הזאת. מצד אחד, אנחנו באמת רוצים לבוא כמה שיותר פתוח, ולא לתת איזשהו וויירפריים או איזשהו משהו שהוא כבר לעוס מצד הפרודקט, למעצב, כדי שהוא באמת יוכל גם להתבטא, וגם כן יוכל לתת איזשהו רעיון, שאולי אפילו יותר טוב מסתכל על זה מזווית אחרת. שאלה שלי, האם למעצב תמיד יש את כל המידע שקיים לפרודקט מנג'ר, שהוא באמת יוכל להגיע לתוצאה מיטבית, כמו שהפרודקט מנג'ר יכול להגיע?
אז כנראה שלא, ולכן העבודה הצמודה היא מאוד חשובה. כי מעצבת להיות מסוגלת להציג משהו לפרודקט כשהוא עדיין לא מושלם, כן, אבל כי אני רוצה לראות שאני מתקדמת בכיוון הנכון, שאני לא עכשיו ייקח לי עוד שבוע, שבועיים, ויתקדם לכיוון שאחרי זה המנהל או מנהלת מוצר יראו את זה ויגידו, לא, זה בכלל לא הכיוון שחשבנו עליו, או שזה לא נכון, זה לא תומך בפרודקט, או כל מיני נקודות ממש חשובות ונכונות. אז אני חושבת שזה המקום שאנו כמעצבים, לא לעבוד באיזושהי קופסה סגורה, אלא כן להיפתח לכיוון הפרודקט ולעבוד צמוד יותר, ואני חושבת שזה גם המקום של המנהלי מוצר, גם להבין שהם רואים כאן חצי עבודה לפעמים, וכן לעבוד צמוד יחד, אבל לתת את האינפוטים ולהבין שיש כאן עוד עבודה, ולכבד את הזמן שלוקח למעצבים להגיע ליצירה, כי זה אולי גם נקודה שקצת חשוב שנבין. היום מעצבי מוצר הם מאוד כאלה, קצת כבר הפכו להיות סוג של יותר מציגים את הפרודקט, ושכחנו כבר את הדוגמה של המעצב האיפסטר של פעם, אבל אני חושבת שכל מעצבת או מעצב, יש את המקום שאנחנו עובדים הרבה גם מתוך השראה, ולפעמים אנחנו צריכים את הזמן בשביל להגיע ליצירה, להגיע למצב שאנחנו באמת מצליחים להביא את ה-100% של מה של הוויז'ן שלנו, של מה שאנחנו מדמיינים, ולפעמים בסטארט-אפים, המנהל המוצר מאוד לחוץ, טוב, נו, תביא, כזה, תכתבו את הקוד, כאילו זה כזה אוקוס פוקוס, וטק, יצא עיצוב, וצריך להבין שזה תהליך, והתהליך הזה הוא מתחיל בהשראה, והוא מתחיל, ועובר למחקר, ואפשר תוך כדי להתחיל לייצר משהו, אבל התהליך הזה גם אף פעם לא מסתיים.
וואי, נגעת כל כך הרבה נקודות, אז אני רוצה קצת, אני אתחיל מהאחרונה, ואז אני אחזור למה שיער התחיל. קודם כל, באמת, כן, עיצוב לוקח זמן, חשיבת UX לוקח זמן, ולפעמים שיש לי, זה לא בושה, לפעמים שיש לי פיצ'ר ממש ממש דחוף, אני ממש מוותר על המעצב, מוציא משהו, ואז אומר, לך תעבוד ותחדר את זה מחדש לגמרי. קורה. כאילו, למה להתעלל בו, יש לך חצי שעה לעשות עיצוב כשהוא צריך יומיים. אז גם לפעמים צריך את זה, אוקיי, חייבים להוציא משהו מהר ללקוח, בוא נתעלם, נעשה משהו ואחר כך נתקן, זה בסדר. אבל מה שחשוב יהיה, ומה שנגעת, ואנחנו נגענו בזה הרמון גם מפתחים, כן, תקשורת, ולא רק על הפיצ'ר, כלומר זה לא רק לתקשר את הפיצ'ר, אוקיי? זה כל הזמן לתקשר למעצבים, מה הוויז'ן שלנו, מה חשוב לנו, כשאנחנו עושים ממשק משתמש או כל דבר, מה חשוב שהלקוח יחווה, זה דיון אינסופי, שאם עושים אותו נכון, אז לא יהיו אי-הבנות האלה, כלומר, הם יהיו, אבל הרבה פחות, יושב על כולם מעצב, ועדיין, יכולים להיות, אתה יודע, אי-הסכמות, אני הכי מעצבן, תמיד מצליק אותו, הכי גרוע, כי לי יש תמיד דעה על הכל, בסדר? ואני יכול, כלומר, בהחלט אני יכול לבוא למעצב ולהגיד לו, תשמע, עשית פה ככה, אולי לא ככה, אולי ככה, ומה שאני מתפפה, כלומר, קרה לי כבר עם מעצבים ג'וניורים, שבמיוחד עם חברות סטודיו, שהייתי צריך ללכת ולנזוף במנהל שלהם, להגיד, הוא עושה כל מה שאני אומר, אז לא לעשות כל מה שאני אומר, כלומר, אני מתפפה מהמעצב, לתת לי קונטרה חזקה, אוקיי? כלומר, שאם אני אומר שטויות, וזה קורה, אוקיי? שהוא יגיד, לא, ככה צריך, עכשיו בסוף נתווכח, בסוף נחליט משהו, אבל ממש לא לקבל שום דבר שאני אומר כמובן מאליו.
מקסים. כן, אני ממש, ממש מתחברת למה שאתה אומר. אני חושבת שאולי זה עוד נקודה ששווה לדבר עליה גם, על המקום של, של מעצבים, נגיד, ג'וניורים, לעומת מעצבים סניורים, שהאמת, יצאנו כזה, יצא לי לדבר עם בני לפני על זה, שהוא אומר לי, יש מעצבים שמרגישים שהם המנהלי מוצר, ואז איך זה עובד לעומת מעצבים, אתה רוצה לחזור על מה שאמרת אז בני?
כן, תראה, יש מעצבים שחושבים, אני אומר, בסקאלה אחת, אין לי מושג מה אמרתי, כן, אני לא זוכר שנייה אחרי שאני אומר אותה, אבל בסקאלה אחת יש את המעצבים שבטוחים, כן, הם מנהלי מוצר טובים, והם לא מבינים מה מנהלי מוצר עושה שם, ויש להם אגו מפה ועד הודעה חדשה, והוא יודע הכי טוב, אחר לפעמים גם יודע, אבל קשה לעבוד ככה, כן, כלומר, זה בדיוק הנקודה, כמו שאני רוצה לתת את המקום למעצב, חשוב שהמעצב ייתן את המקום למנהל מוצר, כי אחרת זה לא עובד, אוקיי? ויש מצד שני, את המעצבים הג'וניור שפוחדים מהצל של עצמם, וכל דבר שאתה אומר להם ישר רצים לתקן, אוקיי? רגע, תעצור, תחשוב, נתתי לך פה הערה, זה לא מה שאתה צריך לקחת אותה. אני מנסה כיווני מחשבה, אולי משהו יעבוד.
דרך אגב, זה לא רק מעצבים, זה גם במפתחים צעירים יכול להיות, שאתה מבקש ממנו, לא יודע, לממש איזשהו כפתור, והוא ימש את הכפתור בדיוק אותו דבר, והוא לא ישאל למה אני מממש את זה, או מה הסיבה לזה. הלמה הזה הוא לא נכון, הוא צריך להגיע במעצב, הוא גם צריך להגיע מכל, גם מהמפתח. אתה יודע מה, אולי דווקא אצל המעצב זה אפילו הרבה יותר משמעותי, על כל איזשהו ממשק שמבקשים ממנו לאפיין, אז באמת צריך לשאול למה אני עושה אותו, מה הוא אמור לשרת, איזה value הוא אמור לקבל ללקוח מהדבר הזה. אז זה באמת ההבדל שמגיע עם בגרות, וככל שאתה מצווה יותר ניסיון, כנראה יש לך יותר ביטחון גם לשאול את השאלות חזרה.
אם ניגע ככה, אתה יודע, בלי להיכנס לסטיגמות, ושאף מהצל ומפתח לא יהרוג אותי, אז בוא נגיד סטטיסטית, מה לעשות, מפתחים הם הרבה פחות עם אמוציה רגשית, והם פשוט מתעלמים לך נקודה, אתה יכול להעיר, הם יעשו מה שהם רוצים, לא קשור, לעומת זה מעצב, הוא בדרך כלל בא עם רגש, אוקיי? והערת לו, הוא לוקח את זה קשה, זה עולם אחר.
אני מחליטה לא להסכים איתך, אני חושבת שלפעמים מפתחים מחוברים לקוד שלהם, ברמה רגשית מטורפת, שתגיד להם, תעיז להגיד להם לשנות משהו בקוד, נראה אותך, רק מה קורה? עיצוב מאוד קל להעיר עליו, כולם רואים אותו, כל אחד שעובר במסדרון ורואה אותי עובדת על משהו, יו, תזיזי את הכפתור, למה זה צבע כזה, למה זה צבע אחר, מאוד קל, מאוד קל לכל אחד לבקר משהו ויזואלי, לעומת לבקר, לראות את הקוד שהמפתח כתב ולהגיד לו, נראה לי שמה שכתבת כאן אולי אפשר לכתוב את זה קצת אחרת או כזה, אז אני חושבת שהרבה יותר קל לנו להעיר על ויזואל לעומת קוד. ומפתחים קשורים לקוד שלהם לא פחות ממעצבים.
הכי מעניין גם שכל אחד חושב שהעבודה של השני היא ממש קלה, כלומר, והתקלת במיוחד מפתחים טובים, אני לא מבין למה לוקח לו לעשות עיצוב שבועיים, זה 5 דקות הייתי עושה, והפוך, כן? כאילו, בעצם, למה לוקח לו לקודד את מה שהצבתי?
הנה, זו עוד נקודה ששווה לדבר עליה, שדווקא זה גם קשור למנהלי מוצר, שאם באמת יוצא לכם לעבוד עם מעצבים שאולי הם פחות יותר ג'וניורים, אז המקום הזה של לוותר קצת על העיצוב לטובת הפיתוח, שזה הרבה פעמים החלטות שאנחנו כמעצבים מקבלים לעתים קרובות, כי אם אני מבינה שעכשיו בשביל הדבר הקטן הזה, האפקט הסופר מגניב, המפתח יצטרך לעבוד יומיים, אז אני אשנה את זה למשהו קצת פחות מגניב, כי יש את זה כבר באיזושהי ספרייה מוכנה, ונתבסס עליה ונחסוך כאן זמן פיתוח. זה גם נקודה שאולי שווה למנהלי מוצר, גם אני הרבה פעמים מסתכלת על המנהלי מוצר במקרים מסוימים, שהם יכולים גם להיות כמו המנטורים של המעצבים, וכן לא להעיר ממקום של הערה, אלא ללמד, ממקום של ללמד, של בוא כאילו להסביר את מה קורה מאחורי הקלעים של העיצוב שלנו, או מה קורה בזמן שאני עכשיו יצרתי אייקון, ואיך זה עובד עם הפיתוח, אני מדברת על מעצבים שלא מכירים, ועדיין לא יצא להם לעבוד, יותר מעצבים ג'וניורים, ו... אני אחזור גם יענה לך על התשובה של מעצבים ג'וניורים שהכל אומרים, כאילו עושים את כל מה שאתה אומר, לעומת מעצבים סניורים שבטוחים שהיום אני עליי מוצר. אז כן, זה איזשהו תהליך של באמת, שג'וניורים מגיעים במקום של לעשות את כל מה שאומרים להם, וזה גם תחת מעצבים, להיות סניור או להיות מעצב שהוא באמת ברמה אחרת, זה איזשהו תהליך, וככל שאני חושבת ש... כל אחד מאיתנו, כשהוא הופך להיות, ככל שאנחנו צוברים יותר ניסיון, אנחנו צריכים ללמוד לשים את האגו שלנו בצד, וזה קשור לכל התפקידים, וזה קשור לכל מקום, של בעצם, אוקיי, נכון, אז גם אם אני חושבת אחרת, בוא נקשיב למה שהמנהל מוצר אומר כרגע, או פשוט גם לא להתאהב בפתרון של עצמנו הרבה פעמים. אז זה איזושהי נקודה שאני חושבת שכולנו נופלים בה הרבה פעמים. וכן, ככל שמעצב הוא יותר שני בתפקיד, הוא יותר מבין תהליכים, הוא גם יכול להיות, יש לי יותר מה להגיד על דברים.
אני חושב שגם נגעת עשית את זה בדרך אגב, ונקעת בנקודה מאוד טובה, שעל עיצוב לכולם יש דעה, וכולם רוצים להביע את הדעה שלהם, בניגוד לשורת קוד שיהיה זה שם מאחורה, שבונה את זה, ואף אחד יכול להגיד, שמה, אולי באמת הספייסים זה יותר טוב מטאבים, אבל זה ייגמר פה, זה לא, אף אחד לא, אין לו דעה נחרצת לגבי זה, ויכול לשכנע את זה, ויכול להיות בטוח כל כך לגבי זה, למרות שהוא לא מגיע מזה. אז באמת יש פה גם את העניין הזה, שכאילו כולם יכולים לבקר את המעצב, אבל המעצב, הוא לא באמת יכול לבקר את כולם, הוא לא יכול ללכת למנהל מוצר ולהגיד לו, הפרסונה לא הפיינת אותה מספיק טוב, או... היא לא מספיק מדויקת או משהו כזה. וגם פה יש איזשהו פער שבאמת צריכים לגשר עליו במערכת היחסים הזאת, של איך אני באמת מבין שכן נכנס פה איזשהו רמת מקצועיות, מומחיות וארבע שנים לימודים, כמו שאת אומרת, שבן אדם שהוא מביא איתו איזשהו רקע, וזה לא סתם אותו כפתור. אולי מהנקודה הזאת זה יפתור הרבה דברים, זה המודעות הזאת שכן צריכים לכבד כל אחד את התפקיד שלו, ושהוא מגיע עם מה שהוא מגיע לתוך התפקיד, ויש סיבה שהוא עושה את התפקיד הזה, כי הוא הולך לישון, והוא קם בבוקר עם זה, ובאמת כאילו זה אולי מסוג הדברים שצריכים שיהיה במודעות כדי להתגבר על הפערים האלו.
לגמרי.
אני חושב שכן, כן. תראה, זה בעיקר למנהלי המוצר המתחילים, שלא חוו הרבה, אתה יודע, הרבה עבודת עיצוב. יש הרבה ללמוד בעקרונות של עיצוב. אם דיבורים מעצבים, אתה יודע, כאילו, זה בהתחלה שבמיוחד אם הגעת מפיתוח, אז אתה לא מבין את הצורך, וזה בדרך כלל הערות שמגיעים מפתחים, כן? הם לא מבינים למה יש כל כך הרבה, נגיד, ספייס, כן? לא מבינים את המשמעות של לתת לעיצוב לנשום קצת, ולא לדחוס 500 דברים במקום. זה גם מנהלי מוצר מתחילים, כלומר, יש כל מיני עקרונות של עיצוב, אתה לא צריך לדעת לעצב, אבל אם אתה רוצה להיות מסוגל לעשות שיח טוב עם המעצבים שלך, וגם לתרגם את כל הלקוחות ואת כל ההערות בצורה נכונה, כי לקוחות ומפתחים, לא תמיד יודעים להעיר, זה כזה, זה בא ב... לא נראה לי פה הדבר הזה, ושם זה נגמר. אני רוצה לדעת להיות מסוגל לתרגם את זה למעצבים, אתה חייב ללמוד הרבה דברים של מה עובד, מה לא עובד, איזה עקרונות הם לוקחים, כדי להיות מסוגל לתקשר את זה, גם אם אתה לא יודע לעשות את זה לבד.
לגמרי, דיברנו כאן על הרבה מאוד סוגים של מעצבים, אבל כן היום אנחנו צריכים כל הזמן, גם בתיק עבודות שלנו ובכל מקום שאנחנו הולכים אליו, להראות את האימפקט שאנחנו מביאים, ולהתחבר מאוד מאוד לחלק של הפרודקט.
פרודקט וביזנס, דרך אגב, זה גם פרודקט וגם ביזנס. זה, מי שלא שואל את השאלות האלו של למה אני עושה את זה, ואיך זה משפיע על החוויה שאני משתמש, איך זה משפיע על החוויה שהמוצר שלי משפיע על הביזנס שלי בסוף, כי בסוף יש איזשהו סימן של דולר בסוף השרשרת הזאת, אז הוא צריך לשאול את זה. כמו שמצפים מהמנהל מוצר לבוא לכיוון של המפתח, ולבוא לכיוון של המעצב, אותו דבר המעצב גם צריך לבוא לכיוון המנהל מוצר, וצריך לבוא גם לכיוון הביזנס, וזה אוטומטית גם יהיה לכיוון המנהל מוצר, אם הוא יעשה את זה. אז זה המערכת יחסים, יש שני הצדים צריכים להתקרב, שני הצדים צריכים לעשות את המאמץ, וזה משהו שאני חושב שאני לא רואה הרבה דווקא, מהצד של מעצבים, שהם באמת מנסים יותר להתקרב לצד של הביזנס. הם לפעמים אוהבים לשאר במשפטת שלהם, ואם באמת יש איזה משהו, אם יש איזשהו מעצב ששומע, ואני מקווה שהוא ייקח, והצלחתי להציל נפש מעצב אחד, אז זה הדבר הזה, של להתקרב יותר לביזנס, להתקרב יותר לפרודקט.
אני ממש מסכימה, ואני חושבת שהרבה מאוד מעצבים הולכים ומתקדלים שם יותר ויותר, ואני גם משתדלת להעלות את הנושא הזה בפודקאסט, נראה לי כל פרק.
כן, אולי נקודה אחרונה, אתה יודע, נקודה אחרונה, דיברת על זה, יודי, קצת בטלפון, יש קטע של מעצב צריך את הזמן השקט שלו, כן? זאת אומרת, לא יתעשה ביזנס, כאילו זה חשיבה, אני צריך לשבת הרבה שעות בצד, לחשוב, לחוות, ולעומת זה מנהל מוצר, אם הוא עושה, אם הוא חי את העסק, אז הוא בהפרעת קשב תמידית, כן? כאילו, לשבת ושלוש שעות לחשוב על משהו, זה נדיר. כי כל הזמן מפריעים לך, אז זה שני מקצועות שונים שדורשים attention אחר.
באמת להסכים, ואני רוצה גם להזכיר איזשהו פרק שעשיתי עם עומרי דביר ושירה, שהם שתיהם, הם היו, עומרי הוא מנהל עיצוב, ושירה היא מנהלת של מנהלי מוצר במייקרוסופט, והם דיברו באמת הרבה על היחס של איך הם עובדים יחד, ואחד הדברים שאני מאוד לקחתי מהפרק הזה, זה באמת שבסופו של דבר, זה מערכת יחסים, והזכרנו את זה כאן הרבה בפרק. אין שחור לבן, אין כללים 1, 2, 3. זה מערכת יחסים שצריך לבנות אותה, והיא מערכת יומיומית, ויש בעליות, ויש בירידות, וחשוב כל הזמן שנזכור שבסוף כל אחד בצד השני הוא בן אדם, וכל אחד יש מטרות, וכל אחד גם רוצה להביא את הכי טוב שלו. ואני כמעצבת תמיד רוצה לרצות את הפרודקט, כן, עמוק עמוק בלב שלי אני תמיד רוצה שהפרודקט יהיו מרוצים ממני, אני מודה. אני לא יודעת, כנראה אתם כמנהלי מוצר רוצים לרצות את המנכ״ל, אז...
את הלקוח.
את הלקוח. אז פשוט בוא נזכור את זה, שכולנו כולנו בני אדם, ופשוט לתקשר יותר, תמיד... תמיד יחסוך הרבה בעיות, וזה כאן עוד איזה שייעץ בחצי מאשימה למנהלי מוצר, שבוא נזכור שבדרך כלל אתם האנשים היותר עסוקים בחברה.
בסדר גמור. בני, איזשהו טיפ אחרון סיום?
כן, לא יודע, יהודית נגע, אמרתי, להפך, מה זה לרצות? אם כולם לא מרוצים, סימן שתהיה את העבודה נכון. מה פתאום לרצות? אם אחד לא מרוצה, אז העבודה לא בסדר, אבל אם כולם לא מרוצים, הכל טוב.
אז אני אגיד שזו התחושה שלי, לא הצפתי כאן, אני לא יודעת, הגיעו מעצמי, ירצו לסקול אותי, שאני אומרת שהורדתי, שאמרתי שאני רוצה לרצות את זה, זו אני, יכול להיות שאני פשוט רוצה לרצות את כולם.
לא, הכל טוב, אנחנו, הכל בבדיחות הדעת, אני חושב שזה טיפ גם למעצבים, אבל בעיקר למנהלי המוצר, תזכרו שהבאתם, יש לכם אנשים מקצועיים, תסתכלו על הבן אדם, מה הוא צריך, זה נכון לכל סטייקולדר שאתה מתייחס אליו, תנסה להבין מאיפה המעצב בא, מה הוא צריך, תן לו את ה... כאילו, לא מנהלי מוצר, התפקיד שלנו זה להעצים אותם, בסדר, לתת להם את מה שהם צריכים, ואז אנחנו נקבל משהו הרבה 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 יותר טוב. ונוכל ללכת לים, כי אנחנו עסוקים, ולא נצטרך להתעסק בווייף, וכו' וכו' וכו'.
כן, האמת שזה גם נקודה, שהרבה פעמים מנהלי מוצר יכולים קצת לזרוק מהעבודה שלהם למעצבים. נגיד אני מאוד אוהבת לקודד מתוך רעיונות משתמשים, אז יכול להיות שזה תפקיד של מנהל מוצר, אבל אם אני מוכנה לעבור ולהקשיב לכל ההקלטות שעשינו עם ה-user feedback, ולהוציא משם insights, אז מגניב, הנה, חסכתי לכם שעתיים של עבודה, ולכו לים, אז תנסו להכניס קצת את המעצב לתוך העולם שלכם. ויכול להיות שתרוויחו זמן ים, שווה מאוד.
כולנו באותו כיוון, כולנו באותו ראש על העניין הזה, זה צריכים ששני הצדדים יבינו אחד את השני, וגם שהמנהל מוצר הוא צריך לחבר את המעצב לביזנס, כמו שהוא מחבר את המפתח, וכמו שהוא מחבר כל בן אדם אחר, וגם המעצב מהצד שלו הוא צריך גם לדעת שלא להכל אפשר להגיע בצורה מושלמת, יש גם איזשהו קונסרט מסוים מבחינת זמן, מבחינת מאמץ, מבחינת השקעה, שגם הארגון צריך להתחשב בו, וזהו, כל עוד שני הצדדים יהיו מודעים לזה, כולנו נהיה טוב.
טוב, אז יש פה שלושה פודקאסטרים, קשה לסיים את הפרק, אנחנו מסיימים. תמצאו אותנו בדף פייסבוק שלנו, של ניהול מוצר גרסת הבמאי.
אתם מוזמנים להיכנס לקבוצה רדיו בטן, נשתמע בפרק הבא. Press the radio button. Radio button.